מה העניינים?
אני סקרן.
שרון, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. מה קורה, טל ברמן? מה אתה מסתיר שם?
מה, למה סובבתי את המסך ממך והלאה?
אני חייב לתאר את הסיטואציה.
כן.
אנחנו יושבים, אני יושב מה שנקרא 90 מעלות ממך.
כן.
והתחלנו כבר את הפרק, והקלטנו, אמרת, רגע, 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 ואז אתה מסובב לי את המחשב, כאילו יש לך שם, טוב, אני לא רוצה לזרוק כל מיני מחשבות.
לא פורנו.
לא פורנו, אוקיי.
האמת זה סוג של פורנו.
אוקיי, פורנו, רך.
פורנו פודקאסטי.
אוו.
שמע, אנחנו פרק 49.
וואי וואי, אנחנו צריכים לעשות משהו ל-50.
חגיגות היובל, שבוע הבא. אבל פנה אליי השבוע מאזין של הפודקאסט, שקוראים לו תום לבהר, אני חושב שזה שמו, כך מבטאים אותו, לבהר.
או שמע כמו אינדיאני.
לבהר.
לבהר.
כנראה לבהר. לבהר, לא יודע. תום. והוא אומר, אני מאוד אוהב את הפודקאסט, מהפרק הראשון, תתתה. לא עקבתי אחרי שניכם באף פלטפורמה.
אף פלטפורמה?
כן. שזה דבר זה, ואיכשהו הפרק הראשון קפץ לי בפיד, מאז אני מכור לגמרי.
איזה כיף.
ואז הוא אומר לי, חשבתי לעשות משהו מצחיק לכבוד הפרק ה-50 החגיגי של הפוד. ואומנם אנחנו בפרק 49, אבל לא יכולתי להתאפק, לא יכולתי להתאפק. רגע, אז בוא נשתיק את העוד פתיחה. עכשיו אני רוצה להראות לך מה הוא...
להראות לי או להשמיע?
להראות לך ולהשמיע.
אוקיי.
כותב לי תום לבהר.
לבהר.
או לבהר, או לבהר. בניתי אתר אינטרנט עם 12 תמונות של שרון, שכל אחת מהן... מפעילה או יהיה אחר.
לא נכון.
עכשיו אני אראה לך את האתר שכותרתו שרון עושה או יהיה.
אוי ובוי. וזה כל פעם או יהיה אחר?
הוא לקח, הוא גזר את ה-או יהיה מכל מיני פרקים.
או יהיה.
עכשיו תבחר, יש פה כל מיני שרונים מהאינסטגרם.
בוא, תעשה עם פילה מונדיאל.
פילה מונדיאל, הוא לא מפסיק לקדם.
לא, זה מה שהתמונה מופיעה. לא, שמאלה.
שמאלה, זה נכון, עם הספר. עכשיו אתה רואה, אתה רק מרחף עם האכבר, מתחלף את התמונה, והנה אתה לוחץ.
זה, איך ניתן לזה? זה כזה, זה אמריקאי.
זה אמריקאי
כזה, מהנייברות, כן, כן.
הנה תום, שרון, מה זה התמונה הזאת?
זה
מהפוד מלכותו?
זה תמונה, עשו לנו כתבה עליי ועל אסף באגדות דשא הראשון. זה רגוע כזה, מלודיה, אתה יודע מה, מינורי כזה.
הנה אחד.
זה איתך, זה התמונה. וואו, זה
אורגזמה.
זה כנראה שבוע טוב כזה.
נכון, הנה עוד אחד. מסתורי.
ג'יימס בונדי כזה.
כן, כן.
זה היו, בוא תעשה, כן, מהמונדיאל, תעשה מהמונדיאל. זה הקלאסי.
נכון.
זה הקלאסי.
זה הבייסליין, זה ממנו אתה מתרומם.
זה, יש בזה ניחוח קצת ארסי כזה.
נכון, הנה זה. זה נראה לי התאוששות מהשבעה באוקטובר. זה היה...
לא, היה לנו...
וואו.
אבל מעניין אם הוא עשה, היו לנו כל מיני אוו יהיה קיבין אימת, נגיד אחרי מפסדים של נבחרת ישראל, הדברים כאלה. נבדוק את זה אחר כך. תומר, אתה...
תום,
אולי זה קיצור של... תום, אתה קסום, איזה כיף.
ממש, זה אתר מגניב גם.
זה אפילו חמוד ולא קרינג'י בכלל.
זה על איזה...
סלח לי, אחר כך נשים את זה בתגובות.
זה לא כתובת, כן? זה מין נטיפיי אפ כזה, זה משהו שהוא בנה, הוא לומד לקודד, לא יודע בדיוק מה הסיפור. כן, יש... הוא שלח לי לינק מקודד. נשים את זה אצלנו. זה מעביר שעות של הנאה. שעות של הנאה.
זה כמו המשחקים פעם של שיש את הכל, איך זה קראו לזה?
סיימון.
סיימון, סיימון שאתה עושה, ככה אפשר לעשות.
יפה.
עם הילדים, להפוך את זה למשחק ילדים.
אז תודה רבה, תום.
ותודה רבה.
שמחת.
תום, תודה רבה לכל המאזינים. תשמע, באמת, זה שאנחנו מגיעים עוד מעט ל-50, זה מאוד מאוד חמוד.
זה לא בזכות המאזינים. גם אם אף אחד לא היה מאזין, היינו ממשיכים. אנחנו נהנים מהדבר. גם אם היו לנו שתי האזנות בשבוע, אני חושב שהיינו ממשיכים. תודה רבה לכל מי שמאזין, זה ודאי.
לא, לא, לא. אני דווקא יודע, כאילו, ברגע שיש... בוא נגיד ככה, זה לא כמות האזנה, זו איכות האזנה. לא, באמת, עצם זה שיש אינטראקציה, שיש תגובות, שגם מגיבים כאילו פתאום הערות, נותנים מחשבות לדיונים, כל מה שולחים לי מחשבות בשבילך גם למילונים, דברים כאלה. אז זה כיף, זה כיף.
אנחנו, סיכומים בחמישים. אנחנו לא הפודקאסט הכי גדול,
אבל?
אבל אנחנו זה של מקבלי ההחלטות, מאזינים לו.
אנחנו כמו עיתון הארץ, שהשופטים,
השופטים והשרים,
והאליטה,
וכל מי שכאילו משחק אותה, אפילו שהוא שונא את עיתון הארץ, דבר ראשון שהוא פותח זה לראות מה כתבו עליו בעיתון הארץ. אז
על מה נדבר היום?
יש הרבה נושאים, אגב, יש הרבה דברים שגם לא הספקנו לדבר עליהם.
כן, שקרוב, אולי ננסה, אבל בוא נעת מול... טוב, אתמול משחק ענק, דורטמונד עולה, מבפה מנצח. אני אתמול יצא לי ציוץ שאני לא מבסוט ממנו.
גם אני לא הייתי מבסוט ממנו.
אני גם לא, אבל צריך איזה...
תזכיר לי מה זה היה?
חצי מה... לא, לא, דיברתי על מבפה, ואז אמרתי שאני רוצה, והוא ופריז יזכו בצ'מפיונס. עכשיו, זה לא היה טיק.
למה?
זה לא היה טיק.
לא הבנתי.
פריז מועדון סנו. מועדון סנו בגלל איכשהו בכדורגל, ואיכשהו בכספים והכל. שלא לדבר על הכסף הקטרי. ספציפית עם מבפה, יש לי אליו קרש מבחינת כדורגל, וככל שאני רואה את ההייט עליו מתגבר מסביב, כולל מזה שמולי, אני רק יותר ויותר נקשר אליו, ואני אומר, לא, לא, שנצח. היה לי אותו דבר עם לברון בזמנו, אגב.
וואלה.
אותו דבר שכולם שנו אותו, ודייוויד בלאט וזה, רציתי שדווקא שהוא ייקח.
אתה חתרן באופי אחר.
חתרן בלתי נלא.
אבל, שמע, לגבי פריז, אני גם אתמול דיברתי על זה עם מישהו, יש לי עוד פודקאסט שאני עושה צללים, אני רוצה להתחרות בכמות פודקאסטים שלך.
למגירה, פודקאסט למגירה.
בדיוק.
זה הפודקאסטים השתי האזנות.
כן, ואני ממשיך, ותכף פרק היובה. אבל נגיד, אמרתי, רגע, למה אני כל כך כאילו לא אוהב את פריז, אבל אני כן אוהב את מנצ'סטר סיטי, מבחינת הכספים.
יפה,
למה? אז אני אסביר לך. פריז, הם לוקחים את הכוכבים שלהם כבר בשלים.
אחרי המיקרוגל.
כן. כמו שאתה הולך לירקן או לסופר וקונה טוטים, אז אתה... יש את הטוטים האלה שאתה יודע שהם אחרי יום אחד בבית כבר רקובים לחלוטין. וזה עולה הון, אבל... מנצ'סטר סיטי הם חבילה יותר צעירה של טוטים. זאת אומרת, במנצ'סטר סיטי אתה גם יכול למצוא שחקני בית שגדלים שם. אתה יכול למצוא פרוספקט עתידי שפאפ מזהה ומטפח. תשמע, מה שעושה עם פיל פודן למשל, זה שיעור מאלף לכל המאמנים בעולם.
אגב, גם כשהוא מוציא כספים גדולים, סתם לדוגמה, רובן דיאש, אוקיי, הבלם, הוא הביא אותו מפורטוגל, אף אחד לא באמת הכיר אותו מחוץ מהאחברים. גם היה סכומים, נראה לי, 40 או 50 מיליון, זה המון, אבל הפך אותו לשחקן העונה באנגליה.
כן, נכון? ולעומת זאת בפריז הם כבר נקנים ממש ממש בשלים, יכול להיות אפילו שיש להם, אתה יודע, שחקנים שכן עולים.
כן, אבל זה לא, לא, מכיר... לא מתפתח לרמות.
כן, זה לא נהיה, אלה לא נהיים שחקנים מובילים. זה סתם לקנות טוטים שנייה לפני שהם נרכבים, ורוב הזמן הם נרכבים לפני שאתה מצליח לאכול אותם. אתה אומר עצמך, יש לי את החבילה הזאת במקרר, אני אוכל אותה הערב, אני אעשה לעצמי...
אתה קונה כבר את הטוטים הקצפת.
כן.
זה הבעיה.
וקצפת היא נהיית, אם לא אוכלים אותה מיד, והטוטים נהיים ככה.
אבל מבפה...
לגבי מבפה, אני פשוט, יש לי אלרגיה לאנשים שיש להם יותר מדי כוח. והחוזה האחרון שלו בפריז, כאילו גמר את שאריות האמפתיה. הוא שחקן אדיר מבחינת היכולות שלו. ברור, כאילו שהוא אחד הגדולים שקמו אפילו. אבל, לעשות חוזה שבו אתה קובע מי בהרכב, בו אתה קובע מי המאמן, ועוד כל מיני דברים כאלה, יאללה, זה לא מתאים.
אז אתה לא מעדיף כוח, אתה מעדיף לא כוחות.
בדיוק. ואני מאוד מקווה שהוא ילך לריאל מדריד, ויעשה ריסטארט קצת לאגו, כי זה כמובן לא, זה ליגה אחרת, ריאל מדריד ופריס סן ז'רמן.
הוא ילך, אבל אני באמת רוצה בשבילו שיזכה בצ'מפיונס. יש לנו הרבה דברים שאנחנו נדבר עליהם.
כן.
בוא נעשה הפתעה לאנשים, פשוט נעשה פליי.
נזרום?
נזרום, ויש המון, המון, אגב, דברים מעניינים.
יאללה.
שמע, עוד לא רשמית, אבל כן זה עבר את הוועדה המקצועית, והודעה רשמית צריכה לצאת לדעתי בקרוב, אבל מאמן נבחרת ישראל הבא הולך להיות רן בן שמעון. קודם כל ברכות לרן בן שמעון. אני אגיד את זה כך, בעבר הייתי נורא אופטימי לגבי מינויים, ותמיד תמיד תמיד חיפשתי את הטוב. סיפרתי לך שאחרי הכישלון האחרון אני מפסיק להיות אופטימי לגבי נבחרת ישראל, אבל אני נורא נורא מבסוט עבור רן בן שמעון. אני מבסוט כי יש פה בן אדם שעבר דרך ארוכה בעולם האימון, שעלה וירד ולפעמים התרסק, ולפעמים אתה יודע, עשה דברים מדהימים, קריית שמונה כנראה אליפות הכי מדהימה שהייתה. וגם עכשיו, אגב, אנשים לא עוקפים, הוא הגיע לקפריסין, לקבוצה שאמורה להיות בשיפולי צמרת במקרה הטוב, והוא עושה איתם דברים, הוא נאבק איתם עכשיו על אליפות. יש לרן בן שיבון את היכולת הזו, באמת, את היכולת הזו, לקחת קבוצות קטנות ולעשות איתן דברים טובים. דווקא בקבוצות הגדולות שהוא היה, המועדונים הגדולים שהוא היה, הוא לא הצליח, ביתר זה לא הצליח, הפועל, הפועל זה, זה בזמנו לא הצליח, אבל הוא האחרון שעוד עשה שם משהו טוב בפועל תל אביב. כשהוא באשדוד, פתאום אומרים, בוא נה, אשדוד, מסגל של המון צעירים, וזה, הוא לוקח אותם לפלי אוף עליון. קירת שמונה כמובן, עכשיו כפריסין, הוא גם אז בזמנו אלה את קירת שמונה לפני, כמה זה, 16 שנה מליגה לאומית. זאת אומרת, פתאום יש פה שינוי, בוא רק נזכיר שזה אופציה שנייה, כן, כולם הם רצו את ברק בחר,
ודאי.
וגם אולי אופציה שלישית, כי אין כסף, אני חושב שאולי, מקווה שכולם חיים, נפל איזה שואב אבק או משהו. זה גם כנראה אופציה שלישית, כי גם אין מספיק כסף למאמן זר מוצלח. עכשיו, אני רק אגיד דבר אחרון. פתאום שינוי קונספציה, אמרת, רגע, דרור קשטן, אברהם גרנט, אלישה לוי, זה, כולם נורא נורא הצליחו בקבוצות הגדולות, או יותר מי יותר מפחות, אברהם בחר. נבחרת ישראל זה לא קבוצה גדולה. נבחרת ישראל זה לא במנטליות של... נבחרת ישראל צריכה להבין שהיא מנטליות של נבחרת קטנה, אפילו לפעמים אפילו קטנטנה. אז יכול להיות שרן בן שמעון יוכל להחדיר את זה. האם אני אופטימי? לא. אבל אני שמח בשבילו.
קודם כל הוא אימן כבר את נבחרת קפריסין.
נכון, 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 נכון.
וזה ניסיון בינלאומי חשוב.
כן, היה לו שם איזה משחק אחד טוב שאני זוכר ששידרתי, אני חושב שהם חזרו מ-0-2 לניצחון 3-2 על יוון, משהו כזה. מלבד זאת התוצאות לא היו מרשימות, אבל נבחרת קפריסין אפילו, אם אנחנו הידרדרנו מאז המפגשים איתה, הם אפילו הידרדרו עוד יותר.
ועדיין, היום אני אומר לך, צחק נגד קפריסין, נגיע מנופחים ונחטוף סתירה לפנים, כנראה. תשמע.
אופה, מי יודע?
לא, יש כל הזמן הודעות, צריך להשתיק את הטאב הזה. אני, רן בן שמעון, אתה יודע, הוא אדם נחמד ואהוב, וזכויותיו רבות בכדורגל, אבל זה לא מובן מאליו לקחת מאמן לנבחרת, שכאילו בתחושתי קצת גם נמצא שם יותר מדי זמן. אתה יודע, הסתובב כמאמן, כאופציה. שמע, הוא לא לקח תואר מאז 2012. שום תואר. אפילו לא גביע טוטו. זה... ויחד עם זאת, כשאתה מסתכל היום על, על הגלריה של המאמנים הפנויים, או אלה שאפילו לא פנויים, או אל... אין יותר טוב. אין יותר טוב. מי אתה לוקח?
לא, שמות הכדורגל, מאמני הכדורגל הישראלי ירדו מאוד בערך שלהם.
כן.
אני יכול לבוא להגיד לך רוני לוי, אבל אני אגיד לך רוני לוי, יש הרבה מאוד בעיות, וגם הוא הרחק מסעו. אבל לגבי תואר, יש אנשים שמסתכלים על הפריזמה של הכדורגל הישראלי, ויגיד לך רגע, לקחת את אשדוד לאירופה, זה סוג של תואר.
באשדוד, אתה יודע, אני אגב, אין לי דעה נחרצת, זאת אומרת, זה מינוי כאילו... כנראה בסדר, כנראה הכי טוב בנסיבות, כן? אבל שאתה אומר נבחרת גדולה, בנבחרת ישראל משחקים השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי. הם מרכיבים בדרך כלל את הקבוצות הגדולות בקרב הישראלים. להיות סמכות מולם, זה יותר קשה מאשר להיות סמכות מול החבורה הצעירה והחמודה באשדוד. או בהפועל חיפה, או בכל מיני מקומות אחרים שהוא היה בהם. זה פתאום להתמודד עם אגואים בסדר גודל אחרים, עם מסכורות. עכשיו, רן בן שמעון, גם כשחקן, הוא היה ענק, הוא היה...
הוא היה קפטן נבחרת ישראל.
קפטן נבחרת ישראל, לקח את האליפות ההיסטורית עם הפועל חיפה. הוא מישהו שבאמת זכויותיו רבות בכדורגל, בגלל זה אני אומר, מינוי טוב. נקווה שדווקא מתוך חוסר הציפיות הזה, הרי זה לא שאתה אומר עכשיו, עם רן בן שמעון והדור הזה שיש לנו, חייבים מונדיאל, לא, חייבים לא, יורו. לא. נקווה שדווקא כאילו שיבואו כאילו, נבוא סבירים לזה, לקמפיין הבא.
סתם אני רוצה לשחק טוב.
כן, לא לבייש. לא להתבייש ולא לבייש. לעשות, זה כל הדרישה.
לעשות איזה תוצאה כזה מפתיעה, לא יודע, לעשות טקו בחוץ נגד איטליה כזה, אם יהיה משהו.
הרי לא נעלה למונדיאל. אנחנו מסתכלים על היורו.
יש חלק אוטומות, אם אני לא טועה, זה איטליה, צרפת, כן, ובלגיה. זה... כאילו זה, זה, בוא נגיד, בוא.
שלוש קבוצות, משישה המשחקים מול הקבוצות האלה, כן, אם זה... תגמור עם שתי נקודות, זה הישג.
תן לי כזה, זה טקו נגד צרפת מול
ילד קקה.
אני אקיק דבר אחרון על רן. אפרופו מול השחקנים, רן בן שמעון הוא אדם נורא נורא, באמת, אני יצא להכיר אותו גם, הוא עבד איתנו, הוא אדם נורא נורא חביב.
כן.
זאת אומרת, במובן הזה, של מול שחקנים, זה, לא, זה פה מפה, מול שחקנים שהם בעיקרון הטופ של הכדורגל שלנו, שהם אמורים להיות מקצוענים ברמה הגבוהה, כי הם מגיעים מכל מיני מקומות. זאת אומרת, מולם אתה לאו דווקא צריך סמכות חזקה, כי אתה לא צריך, למרות שראינו הרבה...
לא, לא צריך לאלף אותם, אבל צריך קריזמה מסוימת.
דווקא העניין החברי בדיסטנס של מאמן לשחקן, אולי דווקא כן זה יכול לבוא. זאת אומרת שהשחקנים יבואו, רגע, אני בכיף בעל האימון, רגע, אני לא כועס עליו, אני לא שונא אותו. יכול להיות שזו איזושהי גישה שלפחות תשרה עברה יותר טובה. הבעיה היא זה מה קורה מעליו. הבעיה היא זה הנהלה והניהולים וכל הדברים שמסביב, שהם די פקקטה.
וגם אנחנו כביכול באיזשהו שלב מעבר בנבחרת, שבעצם היא תתנקה, אני לא יודע אם זהבי צריך להיות בקמפיין המונדיאל הקרוב. לא יודע.
אני חושב ש... אם הוא רוצה... לא, אני חושב...
תבין, אם הוא רוצה. ואז פתאום... כי אם אנחנו בונים נבחרת על טהרת הדור הצעיר שיש לנו כאן...
אמרתי זה גם זמנו, זה צריך להיות אזורי מנור סולומון או 27-8 ומטה, לדעתי.
כן, אבל נגיד היום אני אומר לך, תעלה את החלוצים הכי טובים שיש לך בהרכב. זה אבי, לא שם, הוא שם.
אם אני כן, אם אני עושה את זה נקי, כן, אבל אתה מגיע למשחק מתון. אתה אמור לבנות קדימה.
כן, אתה תבוא למשחק מול צרפת, ואתה תגיד, מה, אני עכשיו אעשה אקספרימנטים? אני אעשה שיעור בחינוך, אני אעשה... הרי איזה יופי אנחנו מגדלים את המחלקות נוער שלנו. אתה רוצה לבוא הכי חזק שאתה יכול. זאת החלטה, שאלה, והחלטה דרמטית, אני חושב, מבחינת האופי של הנבחרת שרן ינהיג, כבר ממש בהתחלה, הוא צריך ללכת, זה משהו אסטרטגי אפילו, זה לא... כן, אז יאללה, מתי מתחיל הקמפיין הבא?
ליגת האומות, זה יהיה אחרי...
יש ליגת האומות, אחרי היורו.
ואז בעיקרון, למרות שכבר אמור להיות משחקי אימון ביוני, אם אני לא טועה, אבל בעיקרון ליגת האומות, אם אני לא טועה, זה מתחיל בספטמבר.
וואלה.
בספטמבר כבר.
טוב, שיהיה לנו בהצלחה.
כן. מה עכשיו? עכשיו אמרנו... רגע. הנה, רשמתי. אז אמרנו, יש הרבה דברים לדבר. אני רוצה לדבר איתך על... כל מיני דברים קטנים, אחד אחרי השני.
בוא נעשה אייטם, אייטם נשנושים.
דגו, זה כבר תחילת שבוע, אבל זה חשוב. היסטוריה. דגו לא מפותר, אלא עוזב בסוף העונה. אני שם פה עם הידיים ככה מרחאות, ביקש להודיע עכשיו, וממנים בחזרה את ברק בחר. מה דעתך? ספר אתה, דבר אתה.
ברור שברק בחר הוא מאמן טוב למכבי חיפה, שנסוגה אחורה השנה, אחרי ההישגים שלה. הדרך שבה זה נעשה היא מכוערת.
מכוערת?
כן. אני לא מבין למה להכריז על מאמן לפני סוף העונה בצורה כזאת, כשהמאבק עדיין חם ופתוח.
אתה מאמין שהוא ביקש להודיע?
דגו?
זה מה ש...
מה פתאום? לא, רצו לו לתת עם ה... אתה יודע, ללכת עם הפרצוף למעלה. כדי לא, כאילו, גם לעשות לו את המעשה המביך, וגם להביך אותו פומבית. יש עדיין מאבק אליפות, זה ירד לשבע נקודות, יש עוד מפגש בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. וואלה, באיזה נס, דגרוד יכול להביא את האליפות.
הלוואי. כאילו, בשבילו הלוואי.
בשבילו הלוואי. באמת, הלוואי בשבילו.
עכשיו בכלל.
בטח.
וואו. אז... אם הוא זוכה באליפות.
מה, למה היה צריך כל כך למהר עם ההכרזה הזאת הברק בחר? אני לא מבין.
הוא ביקש.
ביקש,
אני לא, בוודאי. אני באמת לא מאמין לזה.
פעם היו אומרים התפוטר, כי זה כאילו...
עכשיו הוא התבוקש.
בדיוק, שזה מין פועל ביניים כזה, האמת שפיתרו אותו, אבל הוא רוצים להגיד שהוא התפטר. אז המציאו את ההתפוטר הזה. ופה זה אפילו דרגה אחת מעבר לזה. זה לדעתי ממש עם חרב על הגרון, אמרו לו, אתה רוצה לעזור.
ומקצועית, זאת אומרת, ועצם ההחלטה, אוקיי, התזמון, הדרך, זה לא טוב?
אני חושב שמקצועית, דגו הוכיח שהוא מאמן טוב, עם סגל משמעותית פחות טוב של חיפה השנה משנה שעברה, עם כמעט כל שחקני המפתח שלא עמדו לרשותו.
כל השלד, זה בעיקר כן. השלד.
כל השחקנים שהובילו את חיפה לשלוש אליפויות רצופות, לא היו לדגו.
אבופני, אצילי, נטע לוי שעזב עוד אמצע עונה שעברה, דולב חזיזה, שלא משחק כמעט כל העונה, שרי עזב באמצע העונה, אתה יודע, זה...
אז עם זאת,
שוער.
הוא הצליח לעשות קמפיין סביר באירופה,
לא, יותר מסביר אפילו.
ולהיות רלוונטי, לא, סביר זה במובן של לא עלו לליגת אלופות, וזאת הציפייה הראשונה. נכון, הצליח שמינית גמר קונפרנס, מאוד יפה, הכל בסדר. אבל זה לא ליגת אלופות.
נכון.
ובהתחשב הנסיבות האלה, עשה עבודה טובה מאוד דגו. אתה זוכר, דיברו, לא ידליק נר ראשון של חנוכה, ולא זה.
מה עוד, נגמר עיד אל פיטר ועוד היום פה.
גומר את העונה ויכול להיות גאה במה שעשה.
והגיע לשבועות.
כן.
אני מסכים איתך, האמת שאני מסכים איתך, אמרת כאילו הכל כמעט, אני כן, אבל בסוף כתבתי איזשהו טור, ואני, משפט שאני מבסוט ממנו, שמה לגבי הדרך, אז מכבי חיפה אמרה לדרך אצלך. זאת אומרת, ובכלל, אגב, בפוליטיקה, ובטח בספורט, בספורט זה עוד היה לפני הפוליטיקה, תמיד הספורט מקדים, ובכלל בכל העניין הזה של מה אמרו, צריך להוריד את זה,
כן,
את
כן,
החשיבות של זה.
כן, כי זה רק התכתבות.
כל הלא, אתה יודע, אמרו דרך במסיבת עיתונאים וזה. ברגע שמכבי חיפה זה לא מלכר, נכון? גוף, זה לא גוף ללא
לא
מטרות רווח.
כן.
זה מקום מקצועני שמגלגל מאות מיליונים מדי שנה, ויש שם המון, יש שם אלפי אנשים שקשורים למועדון הזה ברמה של ההכנסה. וזה מקום שצריך להצליח. וכן, על המדף היה את המאמן הישראלי הטוב ביותר. אני מאחל לברק בחר ומכבי חיפה שזה יהיה כמו פיני גרשון במכבי תל אביב שהיה קאמבק, ולא כמו מרבית הקאמבקים שקורים, כי לרוב קאמבק ספורטיבי, בטח כשהפעם הראשונה הייתה כל כך מוצלחת, הוא לא עובד.
נכון. ולפעמים הניהול במכבי חיפה נראה כמו התגובות של יעקב שחר ביציע. וזה ביתה, הוא נתן איזה ביתה, ראיתי, אני מקווה שזה לא קטע ישן, נתן איזה ביתה, מישהו העיף איזה כיסא על משהו.
אתה מסתלבט?
אה?
אתה מסתלבט? זה עליי. לא, אבל זה לא עליי. מה, ראית איזה בטוויטר? זה היה
כן, בטוויטר שלך ראיתי?
בטוויטר שלי, זה בזמן שהיית לפני המלחמה עם איראן, או מה שהיה זה, העליתי איזה קטע ישן, כולם חושבים שזה אמיתי, זה לא אמיתי, זה גרין סקרין. עשינו את זה, תסתכל, תראה שם איזה יופי. אתה יש לך חברים בעולם המשחק, לא סוכנים וזה, תראה שם איזה משחק עשיתי יפה. סליבה, זה, שמנו גרין סקרין, יש קטע שהוא זורק במציאות, באצטדיון בנתניה, הוא זורק כיסא.
כן.
על זכוכית, על החלון זכוכית. ובגרין סקרין, אני כאילו נשען על זה. תקשיב, זה ברמה של חנוך רוזן פגוש את...
חכה, אני אחפש את זה עכשיו בטוויטר שלך.
כן, אתה צריך ללכת אחורה, אבל זה כזה שבוע, כמה ימים כזה. תגלגל עד שתראה את זה. כלומר, הרבה הרבה ציוצים.
שמע, לא יכול להגיד לך שבחנתי את זה בזכוכית מגדלת, אבל ככה
מה... כולם שואלים מתי זה, וזה כבר קטע שרץ... עשינו את זה ב-2020, הנה.
די, הנה. קודם כל לא זיהיתי שזה אתה.
לא זיהיתי, כן, הייתי איזה 7-8 קילו יותר, 9.
וזה מצוין. נכון, היד שלך נעלם קצת בתוך הזכוכית.
כן, כשאתה מסתכל זה, אבל זה נראה...
אוי, זה טוב, שרון! תשמע, אתם בצ'רלטון, זה וואלה מרוול.
לא, זה אחד הפרומואים הטובים, עשינו כזה גרינסקין שאנחנו על המגרש והכל, זה
אחלה. אז ככה היית צריך לשים את ברוך, את מסי דגו בפנים שם עכשיו.
טוב, בוא נדבר על
לברקוזן.
לברקוזן, אני רוצה לספר על זה. זה אחד מהסיפורים, זה אולי הסיפור הכי גדול לעונה של הכדורגל האירופי. ברכות לבייר לברקוזן שזוכה באליפות. דיברת הרבה על הארי קיין והלוזריות שלו, בוא נדבר על הצד הטוב. בייר לברקוזן זוכה באליפות. זו אליפות, קודם כל, בוא נתחיל מהקטן. זו אליפות ראשונה בגרמניה מאז 11 שנה, שהיא לא של בייר מינכן. אז זה טוב, וזה חשוב, וזה מראה שבספורט, גם בכדורגל, דברים תמיד משתנים. צריך חכות וזה ישתנה. א', זה אליפות ראשונה בגרמניה מאז 2009, שהיא לא של ביין ולא של בורוסיה דורטמונד. אוקיי, נפתח השוק. זו אליפות ראשונה מאז היווסדה של בייר לברקוזן, שהיא עוד בינואר הקרוב הולכת לחגוג 120.
מדהים,
120
מדהים,
שנה
מדהים, מדהים,
הולכת
מדהים.
לזכות אליפות ראשונה. זה מועדון שהתואר היחידי שלו בהיסטוריה היה גביע ב-1993. אבל יותר מזה, טל ברמן, זה מועדון שהוא, את דיברת על לארי קיין ולורזיו, בייר לברקוזן הייתה הארי קיין של התארים. היא הייתה נחשבת כאילו היא כל פעם מגיעה, אבל זה לא שכל פעם, היה פעם בכמה זמן שהיא מגיעה והיא מפסידה, והיה לה את העונה המפורסמת ב-2001, שהיא הובילה כל העונה והפסידה שני מחזורים לסיום העונת האליפות, שהגיעה לגמר ליגת אלופות והפסידה לריאל מדריד, שהגיעה לגמר הגביע הגרמני והפסידה, קראו לה בייר לברקוזן, קיבלה את באמת את הכינוי כמעט הכי נוראי שיכול להיות לקבוצת ספורט.
אחד הדברים היחידים שמעציבים אותי באליפות הזאת, זה שכבר לא יקראו להם לברקוזן.
יפה.
כי זה השם המושלם, זה משחק המילים המושלם.
מצד שני, יש הרבה משחקים חדשים עכשיו להשיג. הם ככה, קודם כל זה לברקוזן עדיין, כי הם לא מפסידים. במובן מסוים נעשה לעוול, כי האליפות של בייר מינכן, סליחה, היכולות העונה של בייר מינכן הם ממש עונה גרועה והפסדים, אז זה לא פייר, כי גם את בייר מינכן החזקה הם היו לוקחים לאליפות.
יש שם פער מספיק גדול בנקודות, כדי שזה לא יהיה רק על היכולת הגרועה של מינכן, אלא על היכולת הטובה של לברקוזן.
הם משחקים, אני אומר לך, יצא לי לראות וקצת ולשדר יותר ממה שבדרך כלל אני רואה ליגה גרמנית העונה. הם משחקים כדורגל מדהים. הוא לקח, צ'אבי אלונסו, את כל העניין הזה של מגנים לקיצון. המגן הימני, אוקיי, יש לו 9 שערים ו7 בישולים. למגן השמאלי יש 12 שערים ו9 בישולים. מגנים. עכשיו על המגנים של פעם, מדהים.
עכשיו על מגנים של נתניה.
אז הכדורגל הוא מדהים. אז יכולה להיות אבר קוזן, כי ידברו על האליפות הזו כל פעם. ויכולה להיות טראבל קוזן, כי יש לה אליפות. היא בגמר הגביע הגרמני, והיא בגמר הליג, והיא יכולה לזכות בליגה האירופית, בטח עם ליברפול מודחת. וזה סיפור, יותר מהסיפור המרגש, שהוא אחלה, זה סיפור על כדורגל. זה סיפור על קבוצת כדורגל נהדרת.
מדהים, וכיף, כיף. שוב, עצוב לי בשביל הרי קיין, אבל
יבוא יומו, עוד יבוא היום.
בהחלט עוד יבוא היום.
ומה עוד רצית לדבר?
אוקיי, נשנוש, נשנוש.
נשנוש מספר, כן.
3. סתם זה משהו שקרה לפני 5 ימים, ואני חושב שחשוב לציין את זה. העיר ניו יורק
כמרקחה.
כמרקחה. העירייה אישרה, מועצת העיר אישרה, מועצת העיר ניו יורק.
מועצת העיר אישרה להפסקת אש.
כן, כעיקרה ל...
איזה מטומטם, אני לא...
לא, אבל זה לא ניו יורק.
לא משנה, אבל לא כולם, לא בניו יורק, סתם אומר.
כן, כן.
מה זה טמטום? מי הם בכלל שישרו הצעה להפסקת אש בשיקגו או באילינוי?
כן, בסדר.
לכו חבורת...
בואו, יום אחד, תלכו צעדה, תעשו מחנינוס לעזה.
יאללה, תמשיך, סליחה.
עם כל הקווירים. סליחה. מועצת העיר ניו יורק אישרה תקציב של 780 מיליון דולר אמריקאים כדי לבנות בניו יורק את אצטדיון הכדורגל הראשון של ניו יורק.
כדורגל בלי הסימונים של הפוטבול.
בלי הקווים של הפוטבול. הם שיחקו עד עכשיו באצטדיון של המץ, נדמה לי, ובעוד אצטדיון אחר. ועכשיו ייבנה אצטדיון חדש, דנדש, רק לכדורגל, 780 מיליון דולר.
עם גג?
חלקי. כאילו של ה... לא מקורה לגמרי, גג ליציעים, חד משמעית.
כן. יש שם יותר מיומיים גשם בשנה, אתה אומר, כמו שאומרת.
בוודאי, יש גם שלג בניו יורק. קוראים לזה, יקראו, כינוי, שם כינוי, הקיוב, נראה מבנה ארכיטקטוני, אדריכלי, מדהים.
אתה זוכר את הסרט הזה?
כן.
זה סרט מפחיד.
מאוד. עם חנויות, וזה כמו שהם יודעים לעשות, זה פרויקט גדול שמקיף גם את השכונה שמסביבו, עם בתי מגורים, עם דירות דיור בר השגה, בית ספר, כן, מרימים שם את כל השכונה.
קהילה סביב האצטדיון.
כן, בדיוק. וזה הולך להיות אצטדיון כדורגל. עכשיו, בואו נדבר רגע על המשמעות. זה ניו יורק, זה... אין יותר אמריקה מזה, במובן של להראות איך הכדורגל שלנו חדר ללב המיינסטרים האמריקאי. אז נכון שגם ניו יורק זאת עיר, וכמו כל עיר גדולה בארצות הברית, יש בעצם אחוז גבוה יותר של מהגרים, מאשר נגיד הרי פריפריה, אתה יודע, בטקסס, או מיזורי, או, okay. או אורגון, או מקומות כאלה. בערים הגדולות יש הרבה יותר אוכלוסייה מגוונת, ומן הסתם יש אוכלוסייה לטינית, ואוכלוסייה אסיאטית, שהכדורגל שלנו הוא הספורט האהוב עליהם יותר. אז במובן הזה זה די מתאים. עכשיו, גם אבל המון אמריקאים במרכאות נכנסו לכדורגל, אנחנו רואים את ההצטרפות של מסי, את ההתעניינות, okay. את העלייה, את החוזה עם אפל. כל הדבר הזה מרגיש שאחרי 40 שנים של ניסיונות, זה קורה. הכדורגל מתחיל לקרות בארצות הברית, ועם העירייה של ניו יורק משקיבה את החבילה הזאת על הפרויקט הזה, שהוא באמת נראה יפהפה, הוא יהיה מוכן ב-27, 2027.
באיזה רחוב זה?
זה ליד
87
אם אני לא טועה, זה ליד השי סטדיום, זה לא במנהטן. אני לא זוכר בדיוק איפה זה ממוקם, זה ממש ליד האצטדיון של המץ, הסיטי פילד.
זה שעושים אצטדיון כדורגל נטו, בלי...
רק כדורגל.
זה יכול להיות כבר, זה הזדמנות קדימה.
וכמובן, בוא נזכור, כדורגל נשים הוא אפילו פופולרי יותר מכדורגל גברים בארצות הברית.
יכול להיות שיש שם כזה מונדיאל. אולי מעניינים, רגע, ב-26 הוא יהיה מוכן?
27. זה לא למונדיאל, כן. טוב, סיימנו עם הנשנושים?
נשנושים סיימנו. אז היה לנו מנת פתיחה, היה נשנושים, בוא נעבור למנה העיקרית. אתה אהבת את נישואים פלוס?
מאוד.
מאוד.
בטח. אפילו לפני שבועיים התחיל לצוף קטע שלי בפייסבוק.
עם בד בנדי.
מראיין את דיוויד פאוסטינו.
אתה וגיל ססוב.
כן, ימי ערוץ הילדים.
איזה קריד זה עם...
וואו, נורא והיום.
כאילו שאומרים,
התחלת
עם אחותך עם קלי בנדי.
לא יכולתי ללחוץ פליי, לא ראיתי שנייה מזה, רק ראיתי כאילו את הזה, לא אמרתי, לא,
זה קרינג'י, זה 90's. ערוץ הילדים. יש את זה ב-YES, יש את זה עכשיו גם היה סוף שבוע, מרתון, זה נהדר. אבל יש כמה דברים שזה עשה, זה היה בכוונה, זה הדגיש את הבלונדינית המטומטמת. וזה בין היתר הדגיש את זה, את הדודג' למשל, שזה רכב גרוע, לא יודע למה דווקא זה הדגיש. וזה הדגיש כאילו שמוכר נעליים זה משהו נורא נורא שלילי. כאילו, יש מדרג באוכלוסייה ומוכר נעליים לנשים ומקום אחרון.
וזה העבודה של אל בנדי כמוכר נעליים, הרי זה להתעסק כל היום כאילו בכפות רגליים של נשים. והוא היה נגעל מזה ושונא את הלקוחות שלו.
וכל הנשים השמנות היו מגיעות.
אם אני כבר מחפש עוד לפני מה שאתה הולך להגיד על הקשר לספורט, הרי זה גם מאוד תחזק את הדימוי של ספורטאי תיכונים, שתהילתו היא רק מאחוריו. זאת אומרת שכל חייו, הלוזריים הם בצל של אותו טאצ'דאון מפורסם, נכון?
ארבעה טאצ'דאונים במשחק אחד.
בדיוק, בתיכון.
תשמע, זה גאוני, לא דיברנו על זה לפני, זה קשר, סתם המצאתי עכשיו, ואתה זרמת. וזה מביא אותנו לידיעה החמה של השבוע, המוזרה קצת ואולי גם קצת עצובה. אלכס אברבוך נצפה ומסתבר שהוא החל לעבוד בחנות נעליים, כמוכר נעליים. אז נשים רק את המסגרת. קודם כל, לעבוד בחנות נעליים ולהיות מוכר נעליים.
כל עבודה מחבלת בעליה.
זה גם, אתה יודע, זה לא, זה בחנות אופנה, וזה ממש מכובד לגמרי, וזה לא אל בנדי. ואלכס אברבוך, במקרה, למי ששכח, הוא מגדולי הספורטאים הישראלים אי פעם. הוא לדעתי אחראי על, אם הייתי צריך לעשות ספר על 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות המדינה, זה טופ 3, טופ 5, המדל הזהב שלו בשנת 2002, 30 שנה אחרי יסון מינכן, במינכן, באליפות אירופה, למדל הזהב, וגם סיפרתי לך בזמנו, אני זוכר לפני שנה, שהיה לי כמתבגר, היה לי פטיש לא נורמלי לקפיצה במות, לדני קרסנוב, לאברבוך, הייתי מסתכל שעות, 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 שעות על זה, והוא באמת, הוא אחד הגדולים. ואתה יודע, ונכנסתי לכתבה, ואמרתי, האם אני אראה איזושהי בחיינות שלו, או אין לי זה, אתה יודע, הוא בא ממקום נורא נורא גאה. הוא אמר לו, אני צריך, אני כן עובד, אני מאמן.
הוא כן מאמן.
הוא כן מאמן
בפרסבא,
בקבוצת אתלטיקה, אבל מזה אי אפשר להתפרנס, לא באופן מלא. אז כן, אני עובד בחנות נעליים, ואני לא מתבייש בזה.
קודם כל, הוא עובד בחנות של אסיקס, כאילו נעלי ספורט כביכול יותר מקצועיות.
כאילו הוא מקום מקצועי, אתה אומר.
אבל זה לא, זה עדיין עבודה שמישהו סידר לו, כי הוא היה צריך את הכסף.
כן.
וזה בסדר גמור, כל מי שצריך כסף. לנו עצוב, ואני מניח גם לא, כאילו אנחנו לא חיים במדינה שמישהו שעשה כזה הישג יוכל ליהנות ממנו לנצח.
ברור שצריך לעבוד. או להמשיך להתפרנס מזה, כאילו סביב, להעביר את הידע שלו, שיהיה פתאום המאמן הגדול הבא של הקפיצה במות, אבל אתה יודע למה זה קורה?
כי
אין אתלטיקה בישראל. יש אתלטים, אין אתלטיקה.
כן.
ובמובנים מסוימים, אין ספורט. יש ספורטאים, אין ספורט.
והדוגמה הכי טובה לזה, זה שאלכס אברבוך, באותה כתבה בוואלה, שסיפרה על זה שהוא מוכר נעליים, סליחה, מה שהיה חשוב לו להגיד, זה שחסרים לו מוטות לאימון בכפר סבא. שאיגוד האתלטיקה קנה 50 מוטות חדשים, עשויים מחומרים טכנולוגיים חדשים, והוא לא משחרר אותם כאילו לאגודות. וזה נורא חבל שהספורטאים שלו, האתלטים שהוא מאמן בכפר סבא, לא יכולים ליהנות מהמוטות החדשים. ובתגובה אמרו לוואלה, מנכ"ל איגוד האתלטיקה, כן, רכשנו ציוד רב לטובת אליפות אירופה האחרונה, וגם לקראת גרנדסלאם שיש בחודש הבא. ועדת ציוד באיגוד האתלטיקה קבעה שהמוטות יישארו באצטדיונים שמשמשים את איגוד האתלטיקה. לכן הם נמצאים וקיימים לשימוש האתלטים באדר יוסף ובגבעת רם בירושלים. מי שמעוין ורוצה יכול להשתמש במוטות האלה באצטדיונים.
יופי, אז רק מי שגר בתל אביב או בירושלים, רק מי שנמצא נגיד מהמועדונים הגדולים, יכול לבוא ולהתאמן עם זה, אבל ברחבי הארץ שאתה רוצה להגדיל את הפירמידה, את הבסיס, אז אתה לא יכול, זה דוגמה טובה, למה הוא הולך
אבל אני לא חושב שזה סיפור כל כך, אתה יודע, זה לא קליר קאט. כאילו, אתה יודע, אלכס אברבוך, אני זוכר כשהייתי בערוץ הספורט, בעצמי ראיינתי אותו, אתה יודע, מאוד אינטליגנטי ומעניין, ואז הוא התלונן על מזרון. על מזרון שלא היה. עכשיו, זה מישהו שהוא מקצוען ברמה הכי גבוהה.
כי הוא גם מגיע ממקומות שבהם הספורט היה דבר נעלה.
כן, אבל אתה רואה איך זה בליבו.
נכון.
איך זה בליבו, זאת אומרת, חוסר הציוד, חוסר המקצוענות, ויש תחושה שכאילו, אני לא יודע להגיד איפה, בדיוק האמת, אבל קצת איגוד האתלטיקה גם צובע אותו קצת בתור הנודניק הזה, אוקיי? הם אומרים גם הוועדה קבעה שהם לא יוצאים מאצטדיונים ולא מחולקים ברחבי הארץ. עם כל הכבוד לאלכס ולמה שעשה בעבר, הוא קיבל לא מעט סיוע מהאיגוד בתפקידיו השונים ובאגודות בהן הוא עובד. במקרה הזה הוחלט שהמוטות לא יוצאים מהאצטדיונים. זה קצת כאילו שחרר אותנו, זה מה שהם אומרים, כן?
אז, אז, אז זה העניין, אבל זה העניין. זאת אומרת, זאת אומרת שאם קאר לואיס, אוקיי? כי זה, 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 זה ההגבלות. זאת אומרת, אלכס אבר ברוך הוא מעין קאר לואיס שלנו.
בסקל שלנו, כן?
זה, אם קאר לואיס הוא עכשיו מאמן והוא בא לאיגוד אתלטיקה, אז כן, ייתכן שקאר לואיס והאגודה שבה הוא מאמן תקבל קדימות. ולכן, האגודה שבה קאר לואיס מאמן, הוא גם כנראה יקבל יותר כסף. למה? כי זה פאקינג קאר לואיס. עכשיו, אני רק אומר שאני פחות עצוב מזה, כי פשוט זה, אין לזה התכנות. אתה יודע, הוועד האולימפי, גם ראיתי אחר כך תגובה של אלה רד, וזה, הם יכולים לתת לו פה משהו, פה משהו, אין מספיק. והמקומות, אגב, התפקידים שיש, הם שמורים לעסקנים.
בדיוק.
הם שמורים לעסקנים.
יש כסף, ויש הרבה עסקנים שמתפרנסים היטב מהעיסוק באתלטיקה ובספורט האולימפי, ובכלל, באגודות הספורט, בארגוני הספורט, יש כסף. שאלה, למי רוצים לתת אותו? עכשיו, אני לא יודע, זה שגם, אני באמת אומר בזהירות, זה שאלכס אברבוך עשה הישג כל כך מדהים בתולדות הספורט הישראלי, אתה יודע, זה לא אומר עכשיו שגם כל מה שהוא אומר קדוש מעתה והלאה, וזה לא, אני לא יודע. אני אומר את זה באמת בלי לדעת. נגיד, מוזר לי שהוא לא מאמן של נבחרת הקפיצה במוטה, של הספורטאים הכי בכירים. לא יודע. שאלה טוב, אני באמת לא יודע.
וגם אני לא בטוח שאפשר להתפרנס מזה ברום, במובן ש...
נכון.
אבל אני רוצה רק משהו, נקודה אחת אחרונה, שהיא דווקא הייתה מתאימה להגיד לשיחה לרדיו, אבל יש את העניין הזה של אומני עבר, זמרי עבר, עכשיו גם כאילו אנחנו מתייחסים ספורטאי עבר, שאתה אומר, רק בגלל התרומה שלהם תרבותית, התרומה שלהם לחברה, התרומה לספורט, אז אנחנו כחברה צריכים לדאוג שהם יהיו בסדר. יש כל מיני דוגמאות, כמובן... יש, אתה יודע, כל מיני סיפורים, היה את זה גם בזמנו, סתם דוגמה, ויקי פרץ, עליו השלום, שהתאבד, אז אתה יודע, אתה שואל, אז האם אנחנו כחברה צריכים לדאוג לו, מי היה, 16 מנעו לנער, נו, סליחה, שכחתי את הרגע את השם.
גבי שושן.
גבי שושן, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, האם חברה צריכה לדאוג לסמלי התרבות שלה?
שאלה מעולה, בוודאי שכן.
אבל מה זה לדאוג?
ומצד שני, גם, אתה יודע, איפה עובר הגבול? האם, אני אתן לך דוגמה, נגיד אדריכל, שתכנן כמה מהמבנים העירוניים המונומנטליים שהפכו להיות, אתה יודע, מזוהים עם העיר חיפה, ירושלים, תל אביב, whatever, האם תרומתו פחות גדולה לתרבות הישראלית או המקומית מאשר אומן או ספורטאי? מישהו חושב שהמדינה כאילו צריכה לממן, נגיד, אדריכל שפרש מעבודתו הפרטית ולשמור אותו על איזה קצבה בשל תרומתו של העבר, בעבר? הנה, אפילו הוא זכה בפרסים בשם המדינה. אני לא יודע, או נגר, שעשה עבודות עץ מדהימות, שאתה יודע, יצר סגנון ישראלי, שכולם מושפעו ממנו וקיבלו ממנו השראה. האם תרומתו לתרבות היא פחותה מזו של אלכס אברבוך, או גבי שושן? זה שאלה, פשוט כאילו יש קצת משהו לא הוגן בזה, שאלה מוכרים, ואלה פחות מוכרים, הנגר והאדריכל, נקרא לזה. אז... ומצד שני, אנחנו כן רוצים להיות מדינה שיודעת להכיר ולהוקיר באלה שעיצבו את חיי הרוח והנפש פה.
כן.
לא רק מלחמות וגדרות.
נכון.
זה סוגיה. סיפור כאילו קצת מכוער, כל פעם שזה עולה, זה...
האמת שאני צריך נעליים חדשות, אגב. עכשיו אני יודע לאן ללכת.
לאל בנדי.
אתה רואה שאני מכניס יד לתוך המכנס?
בדיוק.
מילון.
יאללה, מילון. קודם כל, פולו-אפ למילון בשבוע שעבר, אם אתה זוכר, עשיתי לך כאן את רשימת השחקנים הגדולים שאף פעם לא לקחו אליפות בקבוצות שלהם.
כן.
שאפילו לקחו מונדיאל, או נזכרו ככוכבים. קיבלתי כל כך הרבה תגובות אחרי זה, למה לא הכנסת טעו לרשימה? למה לא הכנסת טעו לרשימה?
זהו, עכשיו אתה מבין איך אני מרגיש בדירוגים ובספרים.
אמרתי, תעזבו אותי, רשימות זה שרון, אני לא עושה יותר רשימות.
מה, אתה שינדלר?
סתם במקרה היום נתקלתי בטוויטר באיזה מין שקף כזה שנקרא Failures of Greats, כישלונות של הענקים.
מעניין למה זה מתרגד אותך.
כן? שאלה טובה ממש. אז סתם אני רוצה לרוץ על זה כפולו-אפ, כי באמת יש פה דברים ממש מעניינים. קריסטיאנו רונלדו, למשל, אף פעם לא הבקיע שער בנוקאוט של הגביע העולמי.
נכון.
מטורף.
אגב, עד המונדיאל האחרון גם מסי לא.
נכון. זלטן איבראימוביץ' ורונלדו, ההוא.
ברזילאי, לא זכו מעולם בצ'מפיונס.
נכון. שרון, תעבוד בספורט, כן.
מורה.
אז אתה יודע, רונלדו הקודם, ידעתי שלא זכה בצ'מפיון, אבל זלטן, כאילו, הוא היה בכל כך הרבה מקומות, אתה יודע, בברצלונה.
ברצלונה זכתה ב-2009, הוא הגיע, היה 2010, הם לא זכו, 2011 הם כן זכו.
בדיוק. תיארי הנרי, אחד החלוצים הכי גדולים, never scored in a major final. אף פעם לא הבקיע שער, אתם מדברים על שחקן כאילו שלא מופיע, עכשיו מדברים על זה על הולנד, שלא מופיע על המשחקים הגדולים, תיארי הנרי אף פעם לא הבקיע שער בגמר גדול.
הוא היה כשני גמרים מונדיאל, היה כשני גמרים צ'מפיונס.
טוב, ברשימה הזאת מישהו שהופיע כן ברשימה שלי שבוע שעבר, וזה ממש מעציב אותי כל פעם להתקל בשם של סטיבן ג'רארד, שפשוט לא לקח אף פעם אליפות. פיגו! פיגו לא זכה אף פעם בגביע בינלאומי. בתואר בינלאומי.
כן, פורטוגל עד 2016 לא זכו בכלל, כן.
מיכאל בלק?
מיכאל בלק זה לברקוזן אגב. לברקוזן, הוא היה השחקן הכוכב של לברקוזן.
הוא הפסיד, גמר ליגת אלופות אחד, ושני גמרי מונדיאל.
נכון, ב-2002? מתי עוד? שני גמרי מונדיאל?
כך כתוב?
לא,
זה... Two International Finals.
לא, זה כתוב.
אולי זה מונדיאל אחד.
גמר יורו, אולי.
אולי יורו אחד.
2008, כן.
ולסיום, סוקרטס.
סי סופרסטאר מהאוויזיון.
Never won a trophy at club or international level.
סוקרטס הברזילאי המפורסם.
כן.
וואלה.
מעניין.
טוב, זה הסיפור המפורסם של 1982.
כן.
כן.
אז זה פולו-אפ למילון של שבוע שעבר. אני, כיוון שכמעט הושמדנו על ידי איראן בשבת.
היינו שבוע שעבר פרק, זרקו עלינו 300 טילים, הנה אתה עוד פרק. אפילו לא מדברים על זה, כי זה כבר תחנו את זה.
מת. ישבתי בשבת ואמרתי, פאק, אם המדינה, כאילו, יקרה, ברור שהם תכננו, בסדר, לא באמת, עזוב. זרק אותי אם האנושות הושמד ותצטרך לעשות ריסטארט, כן? מתי ימציאו שוב את הספורט? ואז אמרתי, רגע, אבל... בהיסטוריה של האנושות, מתי התחיל הספורט? אנחנו מדברים הרבה על אולימפיאדה, אתה יודע, אבל בוא, היו בני אדם בגזעים שונים עשרות אלפי שנים אחורה. אנחנו, גזע הומו ספיאנס, קיים משהו כמו 30 אלף שנה, נדמה לי. אבל היו ניאנדרטלים, היו...
לא, 5,000 שנה כזה מגן עדן?
כן, שם, מאברהם. אדם וחווה, בטח. בקיצור, ההיסטוריה של הספורט, כמו ההיסטוריה של האדם, הולכת אחורה, אחורה, אחורה אל הפרה-היסטוריה. בעצם הספורט יש לו חלק בלתי ניתן להפרדה בפיתוח המיומנויות האנושיות הבסיסיות שלנו כבני אדם. אני אתן הקדמה קטנה ונקפוץ אחורה, וזה גם יהיה בחלקים. אני אעשה, כי זה הרבה, הרבה מידע, שבוע הבא נמשיך. כאילו הספורט, כמו שאנחנו מכירים אותו, בעצם הוא אבולוציה של אימונים צבאיים, אוקיי? תחרות שימשה כאמצעי לקבוע אם אנשים מתאימים לשירות צבאי או לא לשירות צבאי, וספורט קבוצתי בעצם היה תרגיל גם באימון צבאי. תחשוב, אתה מחלקה, אתם פלוגה. ספורט זה הוכחת יכולת שאתם יכולים לעבוד ביחד כקבוצה ולהילחם בצבא אחר. זאת אומרת, באמת, ומה לעשות שההיסטוריה האנושית, האבולוציה שלה היא מלחמות, מלחמות, מלחמות. אז גם הספורט היה שם תמיד לכל אורך האנושות. ההנאה של הניצחון היא מרכיב משמעותי בהתפתחות שלנו כבני אדם. איך אנחנו מתפתחים? כבשנו משהו, השגנו משהו, ניצחנו משהו, הצלחנו, וזה עושה לנו טובים יותר, יודעים יותר, מתקדמים יותר, וזה נמצא גם בספורט. ניצחון הוא חלק לחלוטין. הרי גם בעלי חיים משחקים. כולנו רואים גורים קטנים, חמודים כאלה.
משחקים בכדור.
חתולים משחקים, כלבים משתעשים. כמעט כל בעלי החיים יש להם איזשהו רעיון של משחק. וספורט הוא משחק הרי. אבל מה עשו בני האדם? אנחנו בעצם הפכנו את המשחק הטבעי הזה של הגורים, של חיות, של בעלי חיים, למשהו מוגדר, מסודר, עם חוקים, עם פורמט, והכי הכי הכי חשוב, היא מנצח בסופו של דבר. חושב שגורי כלבים שמשחקים בארגז שהמליטו אותם, חומי לא אומר, יאללה...
רגע, פוס, רגע. אסור לגעת פעמיים.
טכני. אבל אני רוצה עוד ללכת אחורה הרבה הרבה יותר. בעצם ככל שמתקדמים אחורה, 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 קשה יותר גם למצוא ראיו, אין תיעוד כתוב, אז אפשר להיעזר בכל מיני ממצאים ארכיאולוגיים.
הלכת לציורי מערות?
כן. בהחלט הלכתי לציורים מאחור, מערות. בוא נלך, ברשותך שרון, אל הפרה-היסטוריה.
1800.
עוד הרבה אחורה מ-1800. אני ברשותך רוצה שתדמיין עכשיו. עמק פורה, ציפורים מצייצות, דינוזאור אקראי חולף בדהרה. סתם, לא היו דינוזאורים שהיו בני אדם. הנה, שמעת אותו? יושבים שתי גרסאות ממש ממש מוקדמות של האדם הקדמון, נקרא להם בובו ופמפם. מחוץ למערה שלהם משועממים. פמפם אומר, גמרנו את כל מטלות היום להיום. מה נעשה? צדנו אייל, קרטנו עצים, סיטטנו אבן שתהיה חדה. למרות שהוא נזכר בצער באימו שנטרפה על ידי אריה רק אתמול. ואז בובו מבריק עם רעיון. בוא נראה מי רץ מהר יותר, עד קצה היער. פמפם אומר לו, מה? למה? מה יש שם? למה שנרצה להגיע לקצה של היער? כבר צדנו כל היום, גמרנו, די, תן לשבת. בובו אומר לו, לא, נרוץ בשביל הריצה. בשביל לראות מי מגיע קודם. ופמפם אומר לו, עזוב אותי באמא שלך עם השטויות. תן לי לשבת פה בשקט. ואז שניהם רואים את הנערה קיקי יושבת למרגלות הנחל, ומורחת על פניה צבע סגול מאבקת פרחים שתכנה עם שתי אבנים. בובו אומר, מי שמגיע ראשון לקצה של היער, יזכה בליבה של קיקי. פעם פעם, נזכר כיצד רק אתמול גרר אותה בשערותיה אל תוך המערה, כמו שאבא שלו הסביר לו. אבל הוא לא רצה להעליב את בובו, אז הוא אמר לו, יאללה בסדר, בוא נרוץ, זורם איתך, וככה נולד הספורט. אוקיי? כן.
מי ניצח?
אמרת נכון, זה לא מתועד. ציורי המערות שנמצאו במערות לסקו בצרפת, הם מתארים כבר אז ספרינטים והיאבקות. מדובר על התקופה הפלאוליטית העליונה, זה לפני 15,000 שנים. תחשוב כמה זה רחוק, אנחנו... אומרים אנחנו שנת 2024, ההיסטוריה הרי לא התחילה באפס, זה רק ישו, כאילו...
מינוס 17,000. לא, מינוס 13,000.
לא, מינוס 15,000. לפני 15,000 שנים. בעצם האבולוציה של האדם התרחשה ברובה באמת באותה תקופה הפלאוליטית, וידועים מספר מינים בתקופה הזאת של בני אדם. גם אנשים קשה להם לתפוס את זה היום. היום אנחנו בני אדם מכירים רק כמונו, נכון? יש שחורים, יש לבנים, בסדר. פעם היו ממש גזעים שונים של בני אדם. היה ההומו ארקטוס וההיידלברגניסיס והניאנדרטלי, והאדם המודרני, ההומו ספיאנס, שזה אנחנו. כל הגלגולים האלה וההיכחדויות של המינים האחרים קרו פחות או יותר בתקופה הפלאוליטית, וקרו בה עוד דברים משמעותיים מאוד באותה תקופה פלאוליטית. השפה התפתחה, השליטה באש. תחשוב, היינו בעלי חיים, כן? קופים מגודלים. תחשוב שיש לך קוף שיודע להדליק אש, פתאום איך החיים, המדע, הסביבה, היכולת שלו לשלוט על הסביבה משתנה. ובאותה תקופה גם בני אדם היגרו מאפריקה, האדם התפתח באפריקה, לא המודרני, והתפשט לכל חלקי העולם. ובעצם המכנה המשותף לכל אותם גזעי אדם שהיו וחיו בתקופה היה אורח החיים של ציידים לקטים. כלומר, אכלת את מה שצדת, אכלת את מה שליקטת מהאדמה, וכן, באותה תקופה בדיוק גם התחיל להתפתח הספורט. כי ככל שיש לך יותר רווחה ואתה יכול להביא אוכל, אתה לא רק נאבק עליו כל הזמן, ואתה יכול שנייה גם קצת לשמור לך, אז גם מתפתחים חיים
סביב
מעבר.
הפנאי.
כן. אז בעצם כבר לפני 15,000 שנים יש ציורים במערות של אנשים עושים ספרינטים ומתאבקים. נקפוץ 7,000, 8,000 שנים קדימה, 7,000 לפני הספירה, סליחה, זה לפני 9,000 שנים. ציורי מערות במונגוליה מתארים קרב והיאבקות עם קהל. כלומר, אם אנחנו, הספורט התחיל להתפתח בערך לפני 15,000 שנים, אז לקחת 6,000 שנה לפתח את הקונספט של קהל.
דמין, זה הבעיה, המנהלים פה לא חושבים על המוצר, על הקהל.
בדיוק.
עושים את זה רק לעצמם.
עד אז לקחו מנוי חודשי, צ'רלטון וזה, פתאום החליטו לפני 9,000 שנה להביא קהל.
לפייפרוויו הראשון.
אני קופץ נשאר באזור 10,000 שנה לפני הספירה, בכל מיני ציורים על צלעים במצרים, בוואדי סורה, יש עדויות לתחרויות בשחייה וחץ וקשת.
וואו.
והכל מצויר, כן? גם ביפן, בערך באותה תקופה, ציורי מערות פרה-היסטוריים, מתארים ספורט שדומה להיאבקות סומו. אז בעצם ראינו שהספורט האנושי, כמשהו שהוא התפתחות טבעית, שנובעת מההתפתחות האנושית, כבר היה לפני כל כך, כל כך הרבה, אלפי שנים, במדינת ישראל הוא נשאר פחות או יותר באותה רמה.
בפליאוטילים.
מהמערות. אבל את ההמשך, כי זה הולך ומתפתח, וזה ממש ממש מעניין, בפרק הבא.
בפרק הבא. מעולה, מעולה. הנה, תראה איזה יופי, איזה השקעה גם נתנו, נתת גם עם המוזיקה.
עם הדינוזאור.
אתה יכול להוריד את הדינוזאור.
הורדתי, הורדתי מזמן.
יפה, האמת שמאוד מעניין. האמת שבוע כזה אפריל, אנחנו מגיעים לאפריל, מה, עוד מעט יש כזה הרבה אירועים היסטוריים שקרו, כי זה תמיד הרגעים הגדולים. בכלל, השבוע, למשל, ב-16 באפריל, נכון? זה אתמול היה את ה... ב-89 היה את ה... אוכלה, כן! נגד אוסטרליה, סיפור גדול, אם אחד ספר את זה. אתמול הייתה גם ממולדת לקרים אבודול ג'אבר, אם אני לא טועה 77, אחת הדמויות המרתקות אי פעם בתולדות הספורט, זה באמת בן אדם, אם תראו, אני באמת ממליץ לכם לראות, אם יש לכם נגיד יס, יש שם עליו איזה סרט דוקו, דמות מרתקת, עגולה, מאוד מאוד מסקרנת. אבל אני רוצה לספר סיפור אחר. סיפור על הרגע התאום, לפני, לדעתי, דיברנו על ברק בחר, אבל הקאמבק הספורטיבי הגדול בהיסטוריה אולי, עד כדי כך. רונלדו, רונלדו נזריו, ברזילאי שדיברת מקודם, הוא היה ב-1997-98, בגיל 20-21, בדרכו להיות, אתה יודע מה? השחקן הגדול בהיסטוריה. ובאמת, זה היה שילוב שלא ראינו לפני זה, של גם עוצמה וכוח, אבל גם דריבל. זאת אומרת, במובנים מסוימים, עד אז היה פלא או מרדונה, בהרבה מאוד מובנים, הוא היה גם פלא וגם מרדונה. ממש עד כדי כך, ואנחנו זוכרים, אתה יודע, בעונה הראשונה שלו, כשהוא בן 19-18 בהולנד, שאלו אותו, כמה שערים אתה הולך לכבוש השנה? אומר, אתה הולך להיות מלך שערים, ואם כן, כמה? הוא אומר, כן, אני אהיה מלך שערים, אני אכבוש 30 שערים, בפסו. קבע 30 שערים. בברצלונה, הוא הגיע לברצלונה, עשה 48 שערים ב-47 משחקים. הוביל את ברזיל למוגמר מונדיאל, יש את הסיפור המפורסם, נראה לי שסיפרנו אותו על ההתמוטטות שלו. אבל הוא המשיך, הוא היה מדהים, זכה בתואר שחקן השנה בעולם. הייתה לו פציעה בברך, הוא הגיע לאינטר, הייתה לו פציעה בברך. ברך ימין, אם אני לא טועה. ואז, ב-12 באפריל, נערך המשחק הראשון של גמר הגביע האיטלקי, אז שיחקו את זה שני משחקים, אינטר מול לציו. איפשהו בתחילת המחצית השנייה, רונלדו נכנס, והיה המשחק הראשון שלו שהוא חוזר מהפציעה, הפציעה של 6 חודשים, קרה רצועות, זה פחות או יותר, 6-7 חודשים.
איזה שנה זה עוד פעם?
2000. 12 באפריל, שנת 2000. הוא נכנס, ואתה יודע, הוא נכנס בריצה שלו, זה רונלדו של פעם. וחמש הנגיעות הראשונות שלו בכדור, וואלה, זה היה רונלדו. זה היה, פעם אחת הוא מסתובב מאחורי מישהו, אתה יודע, עם כל הכוח שלו, מזיז אותו. פעם אחת זה כאילו הולך ימינה, אבל שמאלה. פעם אחת זה איזה מסירה כזו, אפילו עם העקב. כאילו, הנה, הוא חזר לעצמו. ואז הייתה את הנגיעה השישית בכדור. וזה היה בדיוק רונלדו של פעם. שהוא מקבל כדור קצת אחרי קו מחצית המגרש, ויש שני מגינים שמימינו ומשמאלו, כאילו לפניו, ואת השוער, וזהו, וזה שלו. ואתה אומר, אין, משהו גדול הולך לקרות בו. ראינו אותו בעבר, כמו משה חוצה את ים סוף. והוא עושה את הריצה, והוא ככה מתקדם קדימה, והוא שמאחוריו מאבד אותו, והוא בא לעקוף את המגן שלפניו, הוא ככה שם את הרגל מעל לפני הכדור, ואז אחורה, ואז רגל שנייה, וכשהוא בא לשים את הרגל השנייה, הרגל, לא זאת שנפצעה, הרגל השנייה קורסת. קורסת. הוא פשוט נופל שם במקום, ואז נוצרת אחת התמונות הכי טרגיות ספורטיביות שהיו פעם. רונלדו קם, והוא יושב כשהרגליים שלו ישרות, והוא מסתכל על הברך, והוא נותן צרכה, אתה יודע, צרכה שהמצלמת סטילס תופסת, צרכה שבאה ממעמקי הנפש, צרכה של כאב, אבל צרכה של תסכול. וממש שנייה, שתיים אחרי, אתה יודע, כשיש משהו נורא, זה אומר שהמשחק נפסק, שחקני לציו שהיו ליד, מיד, מיד, הרימו ידיים ואמרו, בואו, 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 טפלו בו, שופט, תעצור משחק, אין עכשיו משחק, זאת אומרת, פוס משחק, קרה פה משהו גדול.
שכולם רואים שקורה משהו, גם השחקנים של היריבה מבינים שיש פה תקלה רפואית חמורה.
וזה היה אמור להיות הרגע האחרון בקריירה של רונלדו. כן, אני אפתח סוגריים ונגיד שזה היה הרגע האחרון של רונלדו ההוא, של רונלדו ישן, זאת אומרת, גם אחרי זה הוא כבר לא חזר להיות משהו. ורונלדו נכנס באותו רגע לשיקום ופיזיותרפיה מהקשים שנראו אי פעם לשחקן ברמות האלה, ברמה הזאת. היה לו פיזיותרפיסט שקרוב אליו שליווה אותו באותה תקופה וגם אחרי נילטון פטרונה, ככה קראו לו, והוא אומר, הרגל שלו כאילו התפוצצה. זה לא רק הרצועה נקראה, אלא כל מה שמסביב הכל שם נקרא. הוא הלך לרופאים הכי בכירים, אפילו נסע לארצות הברית, וברופא בארצות הברית בא אליו ואמר לו, אתה לא תשחק יותר כדורגל. לא ברמות הגבוהות, לא ברמה הגבוהה. והוא היה שבור. והוא אחרי הניתוח, הוא עשה כמה ניתוחים, אחרי הניתוח שהוא עשה, והוא בוכה, והוא אומר לנילטון פטרונה, אני כבר לא אחזור. ואז הוא התחיל, והוא ניסה לחזור לעצמו, וכמובן שנה שלמה הוא לא שיחק, והוא בשלושה חודשים הראשונים הלך למחנה שיקום מיוחד בפריז, באזור בצרפת, ובמשך שלושה חודשים רק נאבק כדי לשים את הרגל בזווית של 100 מעלות, כל מיני מכשירים ודברים כאלה. והחלום שלו היה לפחות לנסות לחזור איכשהו למונדיאל ב-2002. ובעונה הזו של 2001-2010, 2001-2002, סליחה, עם אינטר, הוא קצת משחק, קצת לא... הוא חוזר, אבל עוד פעם פציעות ועוד כל מיני דברים קטנים, ובעונה הזו הוא שיחק 10 משחקים בלבד. ובברזיל אמרו לפיליפ סקולרי שהיה מאמן, אמרו לו, אל תביא אותו. קודם כל הוא כבר יחזב אותנו בגמר של 98, ובית, הוא לא בריא. תביא את רומריו. רומריו שהביא לנו את הגביה ב-94, רומריו שמשחק בליגה הברזילאית, אבל הוא כובש בצרורות והוא בחושר סי, תביא אותו. סקולרי אמר לא, אני מאמין ברונלדו. ואת ההמשך אתם מכירים, רונלדו הגיע למונדיאל ב-2002, ועל הגול הראשון שלו, אם אני לא טועה, זה היה נגד טורקיה, הוא קיבל כדור מצד שמאל, שלח שתי רגליים קדימה, ופתאום אמרת, אוקיי, הנה, הוא לא מפחד, וכבש. הוא סיים את הטורניר הזה עם 8 שערים, זו הייתה הכמות הכי גבוהה מאז גרד מולר ב-1974, והכי גבוהה עד שאמבפה יעשה אותו דבר 8 שערים ב-2022. הוא כבש בחצי הגמר מול טורקיה, כשהוא היה פצוע כבר למעשה, והוא אמר שהיה לו בעיה בשריר האחורי, הוא לא יכול היה לבעוט בעיטה מלאה, אז הוא בעט שפיץ כמו שהוא למד בפבלות איפה שהוא גדל. ועוד צמד בגמר מול גרמניה ואוליבר קאן, שהיה שוער השנה בעולם. והוא חזר לעצמו, והוא היה בריאל מדריד, והוא נתן תצוגות וקצת פציעות וקצת השמין וקצת עלה. אבל הבן אדם הזה, שנדמה היה שהחיים שלו כפי שהוא מכיר אותם נגמרים ב-12 באפריל 2000, העניק לנו את סיפור ההשראה, איך שאני רואה אותו, אולי הכי גדול שאני מכיר בספורט.
וזה באמת היה יפה לראות איך הוא גם, אבל המציא את עצמו מחדש עם סגנון קצת אחר. זה לא היה אותו שחקן.
זה לא היה אותו רונלדו.
הוא כן הבקיע את השערים, אבל הוא הבקיע אותם אחרת. זאת אומרת, ראית שהוא קצת יותר מוגבל, אבל גם בתוך המוגבלות הזאת, הוא הצליח למצוא את היכולות ואת היתרונות.
באמת, אם יש משהו אחד שאני יכול להשתחצן על כל מיני צעירים, זה יו, אתם לא, כמו שאמרו לי פעם, לא ראית את
מרדונה.
שמע, לא, אתם לא ראיתם את רונלדו בלייב, זה חוויה.
זה נכון.
באמת, חבר'ה.
שרון?
תראה, פרק הבא 50,
כן.
אני עוד לא יכול להבטיח לך ולצופים ולמאזינים שלנו ש-50 יהיה בשבוע הבא. יש חול המועד, רבותיי, הילדים בבית וזה, אני אנסה, אני לא יכול להבטיח, מקסימום, מיד אחרי.
בסדר גמור, וואלה, סגור. אז תודה רבה לכם
שהזמתם. תודה לתום.
תודה לתום על האתר ששובר את גוגל. ונתראה בפרק הבא, פרק 50.
חג שמח.
חג שמח.
ושכולם, כולם, כולם, כולם יהיו שוב בחירות. אמן, הלוואי.